אנחנו רוצים להמשיך בסוגיית הכרת הקדושה העצמית של ארץ ישראל שאיננה תלויה במציאותם של עם ישראל עליה, מציאותו של עם ישראל עליה, או אינה תלויה בקיום מצוות של עם ישראל עליה, אלא יש קדושה עצמית בעצם המקום. כמובן כשעם ישראל מופיע בארץ, קל וחומר תחת ריבונותו ושלטונו המדיני, נראה כל זה בהמשך, אז הקדושה הפנימית יכולה יותר לצאת אל הפועל. אבל הקדושה עצמה היא לא תלויה בעצם מציאותם של עם ישראל בארץ ישראל. כדי, והזכרנו, רק נזכיר אולי מקור אחד, הזכרנו הרבה מקורות שהדבר הזה מוזכר בהם, ואולי המקור היסודי זה המשנה שראינו, אבן השתייה, למה ארץ ישראל בכלל הוא מקום המקדש בפרט, הוא מקום קודש הקודשים בפרט של הפרט, בפרט של הפרט, אבן השתייה, למה היא נקראת אבן השתייה? שממנה הושתת העולם. כלומר, היא התמצית, היא התשתית, היא היסוד, היא המקור התרכיזי לאותה קדושה אלוקית שנמצאת בארץ ישראל, וממנה התפשטה הקדושה לכל הארץ, ואחר כך במדרגות שונות, גם בחוץ לארץ. אז יש לפנינו כאן, בדף 16, בעמוד 40 ו-41, אנחנו באמצע ליקוט המקורות, יש לנו עוד כמה מקורות שמראים לנו שקדושת המקום של ארץ ישראל בכלל, ירושלים בפרט ומקום המקדש וקודש הקודשים עוד יותר בפרט, הקדושה הזאת הייתה ידועה מאז בריאת העולם. כלומר, זה לא שפתאום המקום הזה נבחר, למרות שכבחו בחר בו בזמן היסטורי מסוים, אבל הייתה ידועה הקדושה הזאת במקום הזה, ולכן הרבה מעמדים היסטוריים מאז בריאת העולם, מעמדים, הייתי אומר, משמעותיים, בעלי תוכן רוחני, היו במקום הזה, וכל אנחנו תראים נראה המאבקים והסכסוכים בין האנשים ובין העמים היו על המקום הזה דווקא. אז קודם כל בואו נראה את הרמב״ם לפי הסדר נלך, בעמוד דף 16 אמרנו, עמוד 40, עמודה אמצעית למטה. אומר הרמב״ם, הלכות בחירה, הלכות בית הבחירה, פרק ב' הלכה ב', כשהרמב״ם מדבר על חובת בניין המקדש, ואז הוא אומר ככה, ומסורת ביד הכל, יש לנו מסורת שעברה במהלך הדורות, שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח בגורן הערבנה, הוא המקום שבנה בו אברהם המזבח והקד עליו את יצחק, והוא המקום שבנה בו נוח כשיצא מן התיבה, והוא המזבח שהקריב עליו קין והבל, ובו הקריב אדם הראשון קורבן כשנברא, ומשם נברא. ראו חכמים, אדם ממקום כפרתו נברא. זאת אומרת, אבן השתייה שמן הושתת העולם, והיות והמקום הזה הוא בעצם התשתית הרוחנית, התרכיז הרוחני, של הגילוי האלוהי במקום, מארץ ישראל והחוצה לחוץ לארץ, לכן במקום הזה היו כל המעמדים היסודיים של ההיסטוריה. אם נתחיל מההתחלה, אדם הראשון נברא מהמקום הזה, כן, כמו שראינו כבר ברדל, שעל פי פרק רבי אליעזר, שאדם הראשון נברא ממקום קדוש וטהור, קדוש ארץ ישראל וטהור זה ירושלים. וקין והבל הקריבו קורבן שם במקום הזה. אז אדם הראשון קודם כל נברא מהמקום הזה והקריב קורבן על המקום הזה, או במקום הזה. קין והבל הקריבו קורבן, נוח שיצא מהתיבה הקריב קורבן. איפה הקריב? במקום הזה. עקדת יצחק איפה הייתה? במקום הזה. דוד המלך, עוד לפני שנבנה המקדש, קנה את המקום הזה וכו'. אז הרמב״ם מדבר בצד החיובי, זאת אומרת שכל המעמדים, החל מאדם הראשון, דרך קין והבל, נוח, עקדת יצחק ודוד המלך, היו במקום הזה. רבי יהודה הלוי גם אומר את אותם דברים, רק הולך גם מהצד השני, שכל המאבקים בעצם היו על המקום הזה. אומר כוזרים, אמר שניות י' צד שמאל, בארץ הזאת נוצר אדם הראשון ובא מת. על הארץ הזאת נפלה המחלוקת והקינה בראשונה בין הבל ובין קין. כאשר ביקשו לדעת מי משניהם ירצה לבוא במקום אדם כסגולתו וגרעינו, ובזה יהיה הוא היורש את הארץ, והוא המדובק בעניין האלוהי, ואחיו לא יהיה כי אם הקליפה. זאת אומרת, יש שלוש דעות בחז"ל כידוע במדרש, מה הייתה המחלוקת בין קין להבל שהציתה את המריבה הגדולה שהובילה לרצח הראשון בהיסטוריה, כלומר, שני בני אדם ראשונים בהיסטוריה, התוצאה רצח. איך יכול להיות? על מה היה הרצח? כלומר, מה גרם לשני האנשים הראשונים בהיסטוריה, שהם אנשים שכתוצאה ממהלך אנושי, לא כאדם הראשון שנברא על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו, אלא ברגע שיש בני אדם במחאות נורמליים, בני אדם נורמטיביים וכולי, יש מריבה. והמריבה הזאת הובילה לרצח הראשון בהיסטוריה. על מה הם רבו? אז חז"ל אמרו שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, רבו בתחומו של מי בנה בית המקדש. אומר רבי דה לוי, רבו, מי בעצם יהיה הממשיך של אדם הראשון, שנברא ממקום הקודש, והקריב קורבן במקום הקודש, ומת במקום הקודש, מי יהיה הממשיך של אדם הראשון, ששייך לאותה התשתית שמנה הושתת העולם. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שרבו בענייני ממון. זאת אומרת, אחד מהם אמר, כל הנכסים, הניידים, כן, החפצים, הם שלי, לכן תוריד את הבגדים. והשני אמר, הקרקעות, נכסי דלון הידי, הם שלי, לכן קפוץ באוויר. רבו על ממון עד שרצח קין את הבל. לאפשרות שלישית, רבו על תאומה שנולדה עם אבל או על חווה, מי יהיה עם חווה. אז הערה בסוגריים, הערה חשובה. התורה לא מתארת על מה הם רבו. נכון? ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי בהיותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו ויהרגהו. לא כתוב מה קין אמר להבל. לא כתוב מה קרה בשדה. ויאמר קין אל הבל אחיו, מה אמר לו? על מה רבו? איך הגענו למצב ויקום ויהרגהו? אז התורה לא הסבירה, לא נימקה, מה הייתה סיבת הרצח. אבל בתורה זה בתורה שבכתב. אבל בתורה שבעל פה, מצאנו שלוש אפשרויות על מה היה הרצח הזה. אפשרות אחת, או שרבו על ענייני דת, ענייני קדושה, בתחומו של מי בנה בית המקדש, או רבו בעניינים שקשורים לממון, ענייני כסף, קרקעות ומטלטלים, או שרבו בענייני עריות, ענייני מין. אם כן, בתורה שבכתב, התורה לא מציינת למה רבו. בתורה שבעל פה שלוש אפשרויות. מה למדנו מכאן? אם חז"ל אומרים שזאת אחת הסיבות, למה התורה לא אומרת את זה? ואם התורה לא אומרת את זה, אז למה חז"ל כן אומרים על מה רבו? אלא כאן אפשר להעביר בסוגריים, אנחנו כבר פה בנקודה הזאת, הבדל יסודי מאוד בין המטרה של תורה שבכתב למטרה של תורה שבעל פה. תורה שבכתב מלמדת אותנו מהויות ועקרונות. תורה שבעל פה מלמדת אותנו סדר ההופעה של המהויות והעקרונות במציאות המעשית. לכן התורה שבכתב לא תציין על מה רבו קין והבל, כי שום מריבה בין אנשים, שום סכסוך שיוצר מאבק בין אנשים, לא אמור להוביל לרצח. זאת התיאוריה, הייתי אומר, הרעיון, האידאה של תורה שבכתב. שרצח הוא לא פתרון לסכסוכים בין בני אדם. לכן התורה שבכתב לא תגיד על מה היה הרצח הזה. כי אם התורה הייתה אומרת שהם רצחו, שכאן רצח את הבל בגלל דבר מסוים, אז השכל האנושי היה עושה עם האצבע והיה אומר ככה. בגלל הסיבה הזאת לא רוצחים. לכן הקב"ה בא בטענה לקין שרצח. אבל אם הייתה סיבה אחרת יותר חשובה, אז פה התורה הייתה מאפשרת רצח. רצח זה אחת מהאפשרויות לפתור בעיות. לכן התורה שבכתב לא תאמר, לא תציין מה הייתה סיבת הרצח שכאן רצח את הבל, כי רצח הוא לא פתרון לסכסוכים בין בני אדם. שלושה סימני קריאה. עד לכאן הרעיון, האידאה. תבוא תורה שבעל פה, תגיד לנו נכון, הרעיון הזה הוא מאוד יפה, הוא מאוד נכון, אבל בסופו של דבר בין בני אדם בעולם מסכסוכים. וחלק מהסכסוכים נפטרים לצערנו הרב בהרג, ברצח. באים חז"ל בתורה שבעל פה, אומרים לנו, תדע לך שהסכסוכים האנושיים הם תולדה של שלושה דברים. בני אדם מסתכסכים אחד עם השני כפרט מול פרט, יחיד מול יחיד, כעם מול עם, עמים זה מול זה, המריבות האנושיות, הפרטיות והלאומיות, סביב שלושה נושאים עיקריים. דת, ממון, כסף, מין. אלה שלוש הסיבות לסכסוכים המובילים לרצח בין בני אדם. לכתחילה, מצד האידאה האלוהית, ודאי שאין שום סיבה לרצח, אבל בסופו של דבר, יצרנו הרב במציאות המעשית, יש רצח. אז תורה שבכתב תדבר על האידיאל, ותורה שבעל פה היא תגלה לנו את סדר ההופעה של האידיאל במציאות. יש הרבה הוכחות לזה בסוגיות שונות בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, שתורה שבכתב או לא דיברה או התייחסה באופן מסוים לאותו נושא, ותורה שבעל פה התייחסה באופן אחר. למה? כי זאת המגמה של תורה שבכתב, זאת המגמה של תורה שבעל פה. בכל אופן, רק משפט אחד, אני סוגר את הסוגריים לענייננו, מה יוצא לפי זה? שהמטרה שבשבילה נכתבה, אני אגיד אחרת, זה שהתורה מתארת שקין רצח את הבל, לפי אחת הדעות בחז"ל, זה כי הם רבו על ארץ ישראל. ולכן העונש שקיבל קין, אומר רבי יהודה הלוי, רק נקרא אותך חצי משפט, שהוא היה צריך לצאת מלפני השם. עוד פעם, על הארץ הזאת נפלה המחלוקת והקנאה בראשונה בין הבל ובין קין. כאשר ביקשו לדעת מי משניהם ירצה לבוא במקום אדם כסגולתו וגרעינו, הוא יהיה הנציג האלוהי בהיסטוריה. וכדי לגלות את האלוהות, את הקדושה האלוהית בהיסטוריה, אתה צריך להיות בארץ הזאת דווקא. ואחיו לא יהיה כי עם הקליפה. ואז קרה מה שקרה, קין חשב שבאלימות הוא יפתור את הספק הזה, את המריבה הזאת. אבל נהרג ונשארה מלכות הקרה, כי אבל היה זה שאמור לרשת את הארץ, אבל אז הופיע שט. שט לי אלוהים זרע אחר תחת אבל, שהוא שט כלשונו מלשון תשתית, כך אומר הנציב, והוא, התוכן הרוחני של שט, מתאים לתשתית של ארץ ישראל והר הבית ואבן השתייה בפרט. אז שט הוא התשתית והוא מתאים לאבן השתייה, ולעומת זאת קין גורש מארץ ישראל. ואז קרה מה שקרה, אבל נהרג ונשארה מלכות הקרה, כמו שנאמר, עד שהגיע שט, כמו שנאמר, ויצא קין מלפני השם, מאיפה הוא יצא? מה זה מלפני השם? איפה השם נמצא? אומר רבי יהודה הלוי, בארץ. זאת אומרת, מן הארץ ההיא, שכן אמר קין, אין גירשת אותי היום מעל פני האדמה, ופניך יסתר. אם כן, המריבה בין קין לאבל שגמר לרצח, ארץ ישראל. העונש שהושת על קין, לעזוב ולגלות מארץ ישראל. מי בא במקומו? במקום אבל שנצח על ידי קין, שט. ומי שנולד שט, ונעשה הוא ראוי להיקרא בן אלוהים, שם שנקרא בו אדם וראוי לנחול את הארץ האיש, שהיא רק מדרגה אחת, למטה מגן עדן. כן, אדם, רציתי להגיד משהו. לא כתוב שעל זה? כתוב, ויאמר קין אל הבל אחיו, והיה באותם בשדה. לא כתוב, פתח חומש, תראה. כתוב שקין מאוד התעצב שהקדוש ברוך הוא לא קיבל את קורבנו, אבל לא כתוב שסיבת המריבה והרצח הייתה שהוא לא קיבל את קורבנו. זה לא הפשט, שקינה על מה? עובדה, דרך אגב, חז"ל בתורה שבעל פה, שאומרים שלוש אפשרויות, הם לא אומרים את האפשרות הזאת של הקורבן, של אי קבלת הקורבן. אפשר לקבל חומש רגע בראשית התנ"ך. הנה, תנכים מעליך, דני, מולך, בדיוק. בוא נקרא, פשוט נקרא. אני לא אומר שזאת לא אפשרות, אבל התורה לא מציינת את האפשרות הזאת, מה נעשה? ואדם ידע את חווה אשתו, ותער ותעד את קין. ותאמר קניתי איש את השם, ותוסף לילדת את אחיו את אבל, ויהי אבל רועה צאן, וקין היה עובד אדמה, כל זה תחילת פרק ד' ספר בראשית. ויהי מקץ ימים, ויהווה קין פרי אדמה ומחלה השם, ואבל הביא גם הוא מבכורות צאנו, וכולי, ויהי שעה השם אל אבל ואל מנחתו. ואל קין מנחתו לא שעה, ואיחר לקין מאוד, ויפלו פניו. כלומר, מה שהתורה מתארת, בעקבות אי קבלתו, אי קבלת קורבנו של קין, זה ואיחר לקין מאוד, ויפלו פניו. זה מה שהתורה מציינת כרגע. ואומר השם אל קין, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? הלא אם תטיף שאת, ואם לא תטיף לפתח חטאת רובץ, ואיך תשוקתו ואתה תמשול בו, מי שרוצה פירוש נפלא ביותר. לכל סוגיית קין והבל, כולל הפסוק הסמוי הזה, או הנעלם הזה, כדאי לראות פירושו של הנציב בעמק דבר, פירוש נפלא לפסוק הזה. ויאמר קין אל הבל אחיו. מה אמר לו? ויהי ביותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו וירגיע. לא כתוב מה אמר לו. לא כתוב שהוא אמר לו, למה הקדוש ברוך הוא קיבל את הקורבן שלך ולא את הקורבן שלי? הפוך, הקדוש ברוך הוא אמר לקין, תגובה על ואיחר לקין מאוד ויפילו פניו. השם הגיב למה שחרה לקין ונפילת פניו. ויאמר השם אל קין, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? הלא אם תטיב שאת, ואם לא תטיב לפתח חטאת רובץ ולך תשוקתו ואתה תמשול בו. מי אומר שקין לא קיבל את ה... את התגובה האלוהית הזאת. ואז מתחיל כאילו סיפור חדש. ואומר קין אל הבל אחיו. מה אמר לו? לא כתוב מה אמר לו. והביא אותם בשדה. ויקום קין אל הבל אחיו והרגיעו. התורה לא מציינת מה קין אמר להבל. המדרש אומר שלוש אפשרויות. אחת האפשרויות לענייננו, רבו על ארץ ישראל, ובפרט על מקור הקודש בארץ ישראל, מקום המקדש. קראתי, מה אני אעשה? כתוב. שלושת הסיבות למאבקים בין בני אדם ובין עמים זה דת, כסף, מין. תפתח את הכותרות של העיתונים של היום, שלא פתחתי וכנראה לא אפתח. תפתח את הכותרות של העיתונים. כבוד זה, דרך אגב, טוב, אני לא רוצה לפתוח את זה עכשיו, אבל כבוד זה סוגיה מאוד מעניינת. כי לכאורה, כבוד הוא המקור לכל הדברים. נקרא לזה אגו, כן? אבל אפשר להכניס את הכבוד בתוך שלושתם. בדרך כלל כסף זה תוצאה של כבוד, לכן החיבור דרך אגב בין בלק לבלעם, תראו רק ארבע פסוקים, זה חיבור בין כסף לכבוד. אבל בוא, זאת שאלה, אני לא מבטל את השאלה שלך, אבל אפשר להכניס את הכבוד בממון, אפשר להכניס אותו גם במקומות אחרים. בכל אופן, יכול מאוד להיות שהכבוד הוא המנוע הפנימי לכל המריבות, אבל בצד הגילוי של הדברים, בצד המתגלה, זה או מריבות על דת, או מריבות על ממון, או מריבות על מין. ואני אומר עוד פעם, תפתחו את הכותרות של עיתונים, כלומר, אל תפתחו, אתם תראו שזה מה זה מה שמספרים לנו כל היום. מריבות על כסף, מריבות על ענייני עריות, ומריבות על דת. בדרך כלל. או הייתי אומר ככה, אלה שלושת הסיבות המרכזיות. יכול להיות שעוד משהו שהוא תפל בצדדים, אבל אני חושב שהוא נובע מאחת משלושת אלה, שיכול להיות שהמקור לשלושתם זה, כמו שאתה אומר, בצדק, הכבוד. אני אגיד את זה רגע בצורה אחרת. המילה כבוד זה מלשון כבד. השורש של המילה כבוד זה כף בדלת. זאת אומרת, נקודת המוצא הנפשית, הבסיסית ביותר לעצם הקיום של האדם, כל אחד מאיתנו כפרט וכל עם, זה שהוא מכיר בערכו ומרגיש ככבד. יש לי משקל, אני שוקל, אני כבד, יש לי משקל, יש לי ערך, יש לי חשיבות. עכשיו, לצערנו הרב, או באופן מעשי הייתי אומר, הכבדות שהאדם או העם חושב שתיתן לו כבדות, כלומר, אם הייתי שואל אדם, מה אתה חושב שעושה אותך בעל ערך, בעל משקל, בעל כבוד, זה יכול להיות אחד משלוש אפשרויות. או דת, או כסף, או עריות. אדם שיש לו הצלחה בענייני ממון, הוא מרגיש מכובד. אדם שיש לו הצלחה במרכאות בענייני עריות, הוא מרגיש מכובד. אני אומר שזה נכון, אני אומר עובדה. ואדם שיש לו הצלחה בענייני דת, הוא מרגיש מכובד. טוב, הייתי רוצה קצת להעמיק את זה ולהרחיב בזה, אבל זה נושא צדדי, זה לא נושא שלנו. למה דווקא שלושת אלה? כן? הייתי אומר אולי בכותרת אחת כללית. דת זה הקשר עם אלוהים. אז כל אחד מאיתנו, בתת מודע שלו, במודע שלו, רוצה להיות קשור לאלוהים, ולא רוצה להיות צעיף של אלוהים. בתחומי בני המקדש. ב', אדם רוצה להיות שייך לאיזה מעמד חברתי. מעמד חברתי זה ענייני עריות לצערנו הרב, לא צריך להסביר בדור הזה. ואדם רוצה להיות שייך למעמד כלכלי. אז אם היית שואל אדם, מה מעסיק אותך? דת, חברה, כלכלה. זהו, זה התמצית. זה התרכיז. אבל זה לא הנושא שלנו. בסדר? בואו נחזור אלינו. הנציב על התורה, בעמק דבר, על סוגיית כאן ועבר. תראו פרק ד', פירוש עמק דבר, דברים מופלאים ביותר. דרך אגב, שם הוא כותב שקין צדק. לא שהוא צדק שהוא רצח את הבל, אבל הייתה תפיסה בעולם האמונות, הייתה מחלוקת, סליחה, בעולם האמונות והדעות בין קין לעבר, במשפט קצר בסוגריים של הסוגריים של הסוגריים. התפיסה של קין הייתה תפיסה יותר הכרחית, אני קונה את מה שאני צריך, קין לשון קניין, אני קונה את מה שאני צריך, כל השאר אני מכוון לעבודת השם. והבל הוא היה שייך יותר אל ההבליות, אל רוחב, אל רוחב החיים הכלכלי, החומרי. והוא ראה את עבודת השם שלו בתוך מרחב החיים החומרי, ולא בתוך ההכרח הקיומי. קיצור, תסתכלו שם, סוגיה שלמה, בוא נפתח את זה עכשיו. כן, מישהו פה רוצה להגיד משהו. רגע, אושר, כן.
למה אחרי שהוא עמד את הבל, הוא לא עמד את האדם הראשון?
למה קין לא הצליח להרוג את האדם הראשון?
למה
לא הרג את אבא שלו? אני חייב להודות שזאת הפעם הראשונה שאני אשאל כזאת שאלה בחיי. לא חשבתי על שאלה כל כך הזויה. לא. אני מפרגן לך על השאלה הזו, זו שאלה הזויה. אם קין הוא רוצח, והוא רוצה להרוויח לפי רבי יהודה הלוי את כל הקופה, שילך עד הסוף, אומר אושר. כלומר, לפי הפסיכולוגיה של קין, הוא צודק, אושר, היה צריך עד הסוף. לא יודע. אולי האדם הראשון כבר מת בשלב הזה, למרות שהתורה לא מציינת שכבר מת, כמדומני. טוב, קושייה, מותר להישאר בקושייה. לך קין לא חשב לרצוח את אדם הראשון, אביו. אולי פחד לרצוח יציר כפיו של ריבונו של עולם? לא, זה סברה של אדם מתוקן כמוך, וזה לא סברה של קין הרוצח. זאת הסברה של אנשים מתוקנים, הרי לפי הסברה שלך, זה היה ברור לקין שברגע שהוא רוצח את הבל, אז הוא מגורש מהוויכוח על המקדש. אתה לא שייך לזה בכלל. אבל אושר נכנס לראש של קין. קין בפסיכולוגיה העקומה שלו, היה אמור לרצוח גם את אבא שלו. אבל למה אני צריך להיכנס לראש של קין לענות תשובות על שאלות כאלה? לא יודע, באמת לא יודע. כן, מה אתה אומר?
אתה רואה
ציני
את
הדיון
בין
קיין
לאדם הראשון,
זאת אומרת
שהוא באמת לא?
שהוא באמת מה?
זאת אומרת
שהוא לא יודע. לפי, עד כמה שאני זוכר, לפי מה שהתורה מציינת, עד כמה שאני זוכר, התורה מציינת את פטירת אדם הראשון לאחר הרצחו של אבל. אני לא זוכר, אני לא בטוח, צריך לבדוק את זה. טוב, אבל כל זה פרקים, מה שנקרא, דרום עולם הזה, למרות שפרק ד' זה כבר קצת אחרי העולם הזה, למרות שחזל אמרו, רש"י כבר מביא, שחווה התעברה כשהיא הייתה בגן עדן. טוב, קיצור, סוגיות מסובכות כאן, כן.
אתה להגיד שכמו שידוע לנו ששת הוא המשך של אדם,
כן.
אז האבן השתייה זה, זה מגיע מרמיזה לזה שזה שת ים?
כן, 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 זה מה שניסיתי להגיד. ששת הוא התשתית, והתשתית של האדם, היא מתאימה לתשתית המופיעה במקום. כלומר, התשתית האלוהית, המופיעה באדם והמופיעה באדמה, זה שת אבן השתייה. שמשת יוצא שם ועבר ויוצא נוח, ואז אברהם אבינו ועם ישראל וכו'.
למה?
למה ככה? כי זאת הסגולה. כל השאר זה קליפה. זה האופי. זה, זה, שת הוא זרע אחר תחת אבל, כמו שאתה אומרת. שת לי אלוהים, זרע אחר תחת אבל. קין גורש, כי קין לא מתאים, כמו שאומר לירן בצדק. מי שמתאים זה אבל, אבל אבל נרצח, אז מי שמתאים זה שת. ששת נקרא שת מלשון תשתית. נחינם, בדיוק. אז זה צריך ללמוד שם את הפרשייה. סוגיה מאוד חשובה, כמובן, אני חושב שמה שאתם אומרים, זאת, השאלה שאתם שואלים כרגע היא שאלה מאוד חשובה. אני אגדיר רגע את השאלה. אם שת הוא בעצם, הייתי אומר, הממשיך הראשון, כלומר, הוא האדם האנושי הראשון שהיה בעולם, כי האדם הראשון נברא על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו. האדם שבא מזיווג של איש ואישה, האדם הראשון הזה הוא שת. אז אם שת הוא הגילוי, נקרא לזה, האלוהי אנושי הראשון בעולמנו, אז צריך לעשות חקירה שלמה על שת. מי הוא היה השת הזה? במה זכה? שאלה מאוד חשובה. אבל זה לא הנושא של השיעור. הנציב מדבר על זה, באמת. כל מפרשי הפשט מדברים על זה, תראו, בהנציב יש לו מהלכים שלמים על הסיפור הזה. טוב, בכלל, אחר כך צריך לראות, הרי אבל נרצח. אחרי זה התורה מציינת שתי שושלות, שושלת שת ושושלת קין. נכון? מאוד חשוב ללמוד את השושלות האלה. מה היה דרך שושלת שת, מה היה דרך שושלת קין. הרב מניטור, הרב אשכנזי, הוא עוסק רבות מאוד בכל הסוגיות האלה. ספרים שלמים נכתבו רק על הדבר הזה. על השושלת הזאת של שת. מה?
למה זה חשוב?
כי זאת התשתית. זה היסוד. זה המקור. שם התרכיז. מה? בבניין אמונה?
כן.
לא. שיעור הבא, נא ללמוד את הספר סוד העברי של הרב מניטו. מי שיבין משהו בספר הזה, נא לחזור אליי. סוד העברי בטוח שבספרייה. סוד העברי. סוד. אי, עין, בית, רש, יוד, סוד העברי. בסדר? טוב, ומי שרוצה, אז אפשר לחבר אותו למישהו שישלח לו מאות הקלטות של שיעורים בסוגיות האלה. דווקא עובדים על זה בשנים האחרונות, כדי שהשיעורים יהיו קצת יותר ברורים לשמיעה. איך? כן, איתי. כן, כן, איתי, שלמד כאן אצלנו. כן, אז הוא עובד על זה קשה. שולח לי מדי פעם כל מיני דברים נפלאים. דברים חשובים. אז רק בואו נסיים רגע את הכוזרי. ואז קרה מה שקרה, אבל נהרג ונשארה מלכות הקרה. כמו שאמר, ויצא כאן מלפני השם, ואז נולד שת. והמשפט שהזכרנו כבר, היה ראוי הוא לנחול את הארץ, ההיא שהיא רק מדרגה אחת למטה מגן עדן. טוב, אז אנחנו לא מבינים במדרגה אחת למטה מגן עדן, אבל זאת מדרגת הקדושה שבארץ ישראל. הלאה, אחרי שת, קופץ רבי יהודה הלוי לאבותינו, דילג על נוח. לפי הרמב״ם, נוח שיצא מהטבעה, הקריב קורבן על המזבח שהוא בנה שם בהר הבית, במקום קודש הקודשים. אבל רבי יהודה הלוי קופץ לאבותינו, בארץ יבנו אבות מזבחות, ובה קראו בשם השם, על אברהם ויקרא בשם השם, יקרא בשם השם, כנראה שם בעיקר. ועקדת יצחק, הנה רבי יהודה הלוי ממשיך דברי הרמב״ם, אף היא הייתה בארץ הזאת, על הר שעמד אז בשממותו, הוא הר המוריה, וכולי, רק לאחר זמן בימי דוד נודע הסוד האלוהי, כי זהו המקום המיוחד בו תשרה השכינה וכולי וכולי. הלאה, עכשיו המאבקים. ועל הארץ ההיא נפלה הקינה בין יצחק ובין ישמעאל. אז אותה המחלוקת שהייתה בין קין להבל, אותה המחלוקת המשיכה בין יצחק לישמעאל. כלומר, מי הממשיך של אדם הראשון? מי הממשיך של אברהם? בארץ ההיא היו בלא ספק המקומות שנמצאו ראויים להיקרא שער השמיים. שערי השמיים, שערי יעקב, כשהוא זכה בחלום להבטחת הארץ, להבטחת הזרע, לא ייחס את המראות אשר ראה, לא לזוך נפשו ולא לאמונתו החזקה וליראת האלוהים אשר בליבו, כי אם למקום בו נראו, כמו שאמר הכתוב, וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה? ולפני כן נאמר, ויפגע במקום, המקום המיוחד בידיעה. וכן אתה רואה בחיר אנשי הסגולה אברהם אחרי על אותו במדרגות שלמות ועשותו ראו להידבק בעניין האלוהי, הוא עבר מארם, הוא עבר מארצו אל המקום ההוא אשר בו לבד יגיע לתחית השלמות, לך לך, כמו שמובא בזוהר, לך לך, לך לעצמותך, לך לגרמך, לעצמך, אל הארץ אשר יראך, שם תגלה את עצמיותך. וכן בהמשך הדורות, כל מי שנתנבא לו נתנבא כי אם בארץ הזאת או בעבורה, או שיתנבא בארץ או למען הארץ. כך זכה אברהם לנבואתו הראשונה כאשר צווה ללכת אל הארץ הזאת, לך לך, ויחזקאל ודניאל בעבורה ניבאו. טוב, אז אם כן, אנחנו רואים שכל ההיסטוריה, החל מבריאת האדם הראשון, דרך שני בניו, דרך נוח, דרך אבותינו, המאבקים שעל הארץ, כל זה קשור לקדושת הארץ. מי יהיה הנציג האלוהי שיזכה לגלות את הקדושה האלוהית, וכדי שיוכל לגלות את זה, הוא חייב להיות דווקא בארץ ישראל, ששם נמצא מקום הקדושה. טוב, אז אנחנו נמשיך בעזרת השם יום חמישי. השאיפה שלי עד עוד שבועיים, בעזרת השם קצת פחות, זה לסיים את סוגיית ארץ ישראל. זאת אומרת, להגיע, יש לנו פה עוד הרבה עבודה, אני לא יודע איך אני עומד במשימה, אבל יכול להיות שנצטרך קצת להוסיף אולי כמה זמנים. לסיים עד דף מספר 20 כולל. שעכשיו אנחנו בדף 16. האם יש סיכוי? לא. האם זה יקרה? בעזרת השם. איך זה יקרה? יש לי זמן לחשוב עד יום חמישי איך זה יקרה. אולי נקדים את השיעור ברבע שעה, אולי נוסיף שני שיעורים, נראה איך נעשה את זה. בסדר? יישר כוח רבותיי, ברוכים תהיו. נחיתה קלה בעזרת השם מפה. כי אני צריך לצאת בשלוש.